התאספנו פה בתקופה קשה לעם ישראל, ויכול להיות שזה לא מן המקריות שהתאספנו ביום הסתלקות האור לגנזי מרומים, אורו של מרן הרב זצ"ל. האור הזה היה כל כך חזק ומנהיר, שלא רק העיר לשעתו, הוא מאיר עד עצם היום הזה. וכשאנחנו חיים במציאות, תמיד אנחנו חייבים להתבונן על פעולות ההשגחה האלוקית, מה שהיא פועלת, כפי שרב ציודה תמיד היה אומר לנו, בינו שנות דור ודור. תבינו מהם האירועים, מה ההשגחה האלוקית רוצה מאיתנו, וכיצד אנחנו צריכים לראות אותם לאור תורת הנצח, החל ממשה רבינו. בדרך כלל בשנה רגילה, ימי המצרים, בין המצרים, מסתיימים בתשעה באב. השנה, לצערנו הרב, בין המצרים נמשכו גם אחרי זה. תקף למחרת תשעה באב, החלה המכונה המשומנת של ההרס, של הגליה, של הכשנת השטח למסירתו לידי המחבלים השפלים, התחילה את פעולתה. אני לא יודע אם כבר סיימו לגמרי או סיימו למחצה לשליש רביע מההרס, אבל ממשיכים. והמחשבת הזדון הזאת להסגיר את השטח לידי המחבלים, זה עדיין לא סוכל, אלא אם כן יתרחש איזשהו נס שהפראים לא ירצו פשוט לקבל, זה מה שיכול להיות. אבל בדרך הטבע קשה לראות אם מוצא מזה. ויש חלק גדול מהציבור, ובייחוד בני הנוער, שואל שאלות, הייתי אומר, כבדות משקל. ותוצאה מהתנהגות האכזרית של הממשלה כלפי הציבור שיושב בדרומה של הארץ, ובחלקו גם בשומרון, האם זאת המדינה שלנו? האם אנחנו חיים במדינה שהיחס שלנו לשלטון צריך להיות כמו בזמן הגויים? היחס לצבא, היחס למוסדות המדינה, ועוד כמה וכמה שאלות כבדות משקל. ראים בהצהרה לציבור, כפי שהרמב"ם כותב בהלכות תענית, כשיש צרה שלא תבוא לציבור, צריכים לזעוק ולהריע, לזור תענית, לתקוע בשופר, ולפשפש במעשים לשאול למה בא עלינו הדבר הזה. הרי הרמב"ם מביא את הפסוק שכתוב בתוכיחה, ואם תלכו עמי קרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. אם אני אביא איזשהו עונש, ואתם תחשבו שזה מקרה, תלכו עמי קרי, תחשבו שזה מקריות, כמו שהיום, אלו שלא מאמינים, הם חושבים שהם נולדו במקרה, חיים במקרה, מתים במקרה, אבל דבר אחד אצלם מחושב, הרשעות שהם מתכננים, היא מתוכננת. חוץ מזה, הכל זה מקריות. אצל המלך כתוב, אשר קרחה בדרך, מקריות. המן אמר, פרשת הכסף אשר קראו, מקריות. אצלנו אין מקריות, יש השגפה. זה שאלות כבדות משקל, מי אנחנו חטאנו, אנשי הגוש חטאו, עם ישראל חטא, מה בדיוק נקודת החורשה, ולא להטיל אשמות במישהו כדי לדעת, לתקן ולחפש. אני לא אומר שאפשר על המקום לשלוף מהמותן, אבל אני הייתי מביא מה שראיתי בדרך הדרכים של רמח"ל. הוא כותב שלפני גילוי הייחוד, הרי כל המלאך שהסברים שלו, שכל מה שנעשה בעולם, זה חותר לכלל גילוי השם אחד ושמו אחד בבריאה. הרמח"ל כותב בספר הדרכים שלפני הגילוי של הייחוד העליון, יימסר שלטון ללא מצרים לרע, לא משום שאנחנו חייבים, אלא משום שהדין נותן, כדי שידעו להעריך מה היה חסר להם, וגם אנשים צדיקים נמצאים תחת העוני, והקדוש ברוך הוא ישלם משכרם לעתיד לבוא. כלומר, יש פה גם פן בתקופתנו אנו, שאנחנו, הציבור שלנו, משמש ככלי בידי ההשגחה האלוקית, כדי להראות ולחנך ולהקריא. במשך הזמן, שרואים שכל התרבות שבשקר ובעוול יסודה, כל היסודות, מה שהחברה כבוד האדם וחירותו ודמוקרציה וכל עבודה הזרה, הכל פושט את הרגל. רואים שאיפה שנראית שמיים לא שווה כלום, החינוך לא שווה כלום, מערכת המשפט והשלטונית, בקיצור הכל. יכול להיות שזה לא בגלל, אני רק זורק אופציה, אם כי אני לא שולל שצריכים גם לבדוק את הפן הראשון שאמרתי, מהם החולשות, אבל אני אומר שלפי הרמח"ל, בתקופת הגולה יכול להיות גם פן, לא בגלל החטאים אלא בזה, אבל גם כן אנחנו משמשים כחפץ בידי הגדרה אלוקית לשרת את העניין האלוקי, ומאלה גם אנחנו צריכים להצדיק את הדין ולפעול לא חלילה להתרעם כלפי מעלה, אלא לקבל את הדין, ובזה אנחנו עושים את רצונו של המקום. אבל מה שנשאלת השאלה, רבותיי, כיצד אנחנו צריכים להתנהג בתקופה קשה הזאת? והייתי אומר שאולי זה לא מן המקריות שיום ההתכנסות חל ביום הסתלקות האור, העיון בספריו של מרן הרב זצ"ל, הוא היה מורה לדורות, והייתי אומר, כשאנחנו שמים סריה של גדולי ישראל שהאירו באורם את שמי היהדות, אם זה רמב״ם, אם זה רבי יהודה הלוי, אם זה מר"ן, אם זה מגר"א, להכניס את הרב זצ"ל, הוא שהאיר במבטו את תהליך גולת ישראל, קיבוץ נדחי ישראל ושיבתם לארצה, הוא חזה את זה לפני כמאה שנה, ואיך הוא היה מתייחס למציאות שאנחנו חיים. הרי בזמנו, בזמנו של הרב קוק, שהוא דגל בהתעוררות לשיבת ציון, לעלייה ארצה, והיו אז חוגים שהתנגדו לו ואומרים, מה אתם הולכים עם הציונים החופשיים? בקיצור, הם עד היום ממשיכים את ההסתגרות ואת ההחרמה של הליכה איתם ביחד. אני אומר, רבותיי, שאם נתבונן, במידה מסוימת חלה התרופפות בגישה של ללכת יחד. תראו, הרב צהל אז אמר, היות וגם אלה שהתעוררו לשיבת עם ישראל ארצו, היה אכפת להם גולתה של ארץ ישראל, העלייה, ההתיישבות, ההגנה, כבודה של הארץ וכבודה של האומה. היום ישנם חוגים מסוימים שהתנתקו לגמרי ממורשת ישראל. כל מה שקרה פה בשבועות האחרונים, רבותיי, אני לא רואה את זה רק התנתקות מארץ ישראל. זאת מלחמה, הייתי אומר, על השם ועל משכו. הם רוצים לטשטש, אני לא אומר שכל הציבור החילוני, חלקים, שתי מפלגות, שחרטו על דגלם לטשטש את זכר קדושת ישראל, ונלחמים נגד כל דבר שנודד בזה קדושת עם ישראל. אני זוכר שפעם דיברתי עם רב נרז זיכרונו לברכה, הוא אמר לי שממר הדור, זה היה בדורו של הרב זצ"ל, בדור שלנו יש חוגים חילוניים, שאין להם קשר, למעשה אין מכנה משותף בין הציונות הדתית לציונות החילונית. לא אכפת להם עלייה, לא אכפת להם התיישבות, לא אכפת להם הגנה, לא אכפת להם שום דבר, רק לשאול את עצמם לאן הערב. אני לא אומר שזה כולם, יש חלקים, חלקים מסוימים, והם נלחמים היום נגד השם ונגד משיחו. ולכן המאבק פה זה לא הבעיה של ארץ ישראל, מאבק פה זה על צביונה של המדינה, כיצד אנחנו שמאמינים בשיבת עם ישראל ובגאולתו, אנחנו נקלענו למצב, כשהרב זצ"ל באמת כותב, שמקובלנו שמרידה רוחנית גדולה תהיה. אולי יתכוון לשעה הזאת, שבתוך עם ישראל קמו אנשים שנלחמים נגד השם ונגד מירו. אז אם אתם זוכרים לפני כמה שנים, כשהוקמה הממשלה, דיברו אז על למען חיסכון לאחד כמה וכמה משרדים. משרד המדע, את משרד איכות הסביבה ועוד כמה משרדים, לשבץ אותם במשרדים אחרים. חוץ ממשרד הדתות לא פירקו אף משרד, משום שמשרד הדתות זהו הסממן שמבליט את הצד הממלכתי של ציבור שומר תורה ומצוות, את הצד הקדושתי היהודותי בתוך מערכות השלטון. רוצים לגמד את זה, ואין לי ספק שאם הם ימשיכו ולא יהיה איזשהו בלם, הם יגיעו למצב כמו אמריקה, הפרדת הדת והמדינה. יש מדינה, ומי שרוצה רבנים, מי שרוצה תלמודי תורה, על זה אין תמיכה ממשלתית, לקולנוע ותרבות, ספורט וכל מיני דברים כאלה, זה תרבות, זה אין ללות על הדעת שלא יתמוכו בזה. אבל מוסדות תורה, מי שרוצה, יעשה את זה על חשבונו הפרטי. אני חושש מאוד שזאת היא המטרה, הם לא עושים, כי גם הרישות מוגבלת, לא יכול לעשות כל מה שזה, אבל זאת היא המטרה. אם הציבור שלנו, כל המפלגות הדתיות, לא יראו את הסכנה הנשקפת לקיומה של תורת ישראל בארץ ישראל, אם היא יודע לאן זה חלילה עלול להידרדר. ליבה לפומה לא מגל. אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, מה הם שורשי המעבר, על מה אנחנו מבקים פה. מבקים פה על קדושת השם ועל צביונה של המדינה כמדינה יהודית. לצערנו הרב, יש חלקים מסוימים שלקחו מכתפי הרב זצ"ל את הנושא הזה של לימוד זכות על כלל ישראל, ודאי שצריכים ללמד זכות על כלל ישראל, ולראות את הפן החיובי, מה שיש בנשמתו של כל יהודי, ולמעשה מתעלמים מצד הרשות שיש. בקפצים, מה שרב זצ"ל כתב, יש רבותיי להבחין בין הצד המצוי ובין הצד הרצוי, ובין אם אנחנו דנים מבחינת כוחות הנפש, זה ברור שבכל יהודי יש ניצות קדושתי, והרי יותר מזה, לפי חוכמה פנימית, אתם יודעים רבותיי, שאין רע מוחלט בעולם, גם בתוך רע גנוז איזשהו טוב, אלא הוא יוצא באמצעות כזאת, אבל זה לא רע מוחלט, כמו שבחוכמה פנימית אומרים, תמחה את זכר הנק מתחת השמיים, אבל מעל השמיים גם שם יש משהו. אבל רבותיי, אנחנו יודעים שיש ארבעה עולמות, אנחנו נמצאים בעולם העשייה. בעולם העשייה אנחנו צריכים ללכת לפי הנגלה ולא לפי הנסתר. אם אנחנו רואים שמישהו עושה רשעות בפועל בצורה גלויה, אתה לא יכול לחפות, נו, מן הסתם יש לו ניצוץ יהודי, יכול להיות שיש לו ניצוץ, אנחנו לא אומרים לא. אבל למעשה אנחנו צריכים להילחם ולהיאבק נגד הרשעות הגלויה, ולא להתחשב מה שיש בנסתר. זה לא בעולם שלנו. כמו שבניין מערכת המשפט, חז"ל אומרים בתלמוד, אפילו שלמה המלך, שהוא ידע כל דברים נסתרים, הוא רצה לשפוט על פי זה, הוא יודע אם העדים האלה שקרים או לא שקרים, אם הוא עבר את האווירה או לא, יצא בת כל, זה מסכת ראשונה, יצא בת ואומרה, ושמור פשוט דברי אמת. איננו רשאים לדון על פי ידיעות ועל פי מושגים שלא מצאו את ביטויים בעולם העשייה לפי ידע שמגיע לצד הנגל, ולא לפי ניסתר. זה כמו שפעם מישהו שאל אותי, או שמרו זה בשם רבי יהודה, בשם יהודה ביהודה, הרי הוא אומר שהגמרא אומרת מסכת שבת, עתידה תורה שתשתכח מישראל. הגמרא הביאה דוגמה כזאת, אישה אחת תביא לבית המדרש כיכר בתוך תנור, כיכר של תרומה שהיה בתוך תנור, נפל שם שרץ, והיא תשאל אם השרץ תימא את זה שהוא ראשון לתרומה, כלומר, אם השרץ מטמא את התנור ומה שבפנים זה שני לטומאה, או שרואים את התנור כאילו הוא מלא וזה ראשון, זה ראשון לטומאה. אז הנודע ביהודה שואל, לשמה אישה צריכה להביא את הכיכר לבית המדרש, תציג את השאלה בפני הלומדים. זאת אומרת שזה מראה שכחת התורה. הם ידונו אם רוח הקודש מרחף על הכיכר או רוח טומאה מרחף. אם זה רוח טומאה, סימן שיש בזה טומאה גדולה. זאת אומרת, זה נקרא שכחת התורה. לא דנים על פי דברים מיסטיים. ויתירה מזאת אומר הרב זצ"ל, בקבצים שהוא כותב. אנשים גדולים, הם יכולים לשנוא את הרשעות ולא את הרשעים. כי הם ברמה כזאת, ששנאת הרשעות אצלם יכולה להיות, וזה לא יבולע להם להתייחס לרשעות בשלילה. אבל רוב הציבור זה לא ככה. רוב הציבור זה שחור לבן. אם זה לא יגלוש גם לשנאת עושה הרע, זה יטושטש בין הרשעה ובין הרשעים, ואז זה עלול להשפיע גם בשלילה על אותם אנשים. אם אנחנו רואים שמי שעושה דברים בפועל, רשע, אסור לנו לתת לזה איזושהי לגיטימציה, או לחפש שיש לו ניצות, בוודאי שיש לו. אבל בפועל אנחנו לא דנים מה שמסתתר מאחורי המעטה, מסתכלים מה שיש בפועל. לכן צריכים לדעת רבותיי, שהציבור שלנו, בהנהגתו של הרב שפירא שליט"א, שיתקיים באמת אצלו הפסוק, עוד ינובום בסיבה, דשנים ורענים יהיו שאתם ייתנו כוח ועוז וגבורה להנהיג את הציבור שלנו ולהצעיד אותו לקראת גאולתו. הלוואי והציבור כולו היה מתאחד לאור הדרכתו, שהוא הכריע אחת משמעית שאסור לתת יד להגליית יהודים, להרס התיישבות ולהסגיר את השטח לידי יהודים. זה מבוסס בדבריו של הרמב״ם, שלא נעזבנה ביד זולותינו מן האומות או לשמם. ולצערנו הרב, יש חלק מהציבור שאיננו מבחין בין תלמידי חכמים אמיתיים ובין תלמידי חכמים שיש לו זקן חצי ארוך, חצי לבן, אני לא יודע בדיוק מה הגודל של הזקן. ראיתי פעם איזשהו ידיעון שהיה כתוב, נחלקו פוסקי דורנו, מישהו עם הרב שפירא, רב שפירא אמר שאסור לעשות דבר כזה, והוא אומר כן, למען אחדות צבא ישראל, למען אחדות עם ישראל, למנוע קרע במה ועוד כמה מליצות ושטופות קדים, שמותר לעשות את האיסור הזה בשביל מטרה הזאת. מאחר לקחו את הדבר הזה שמותר לעשות איסור בידיים בשביל מטרה נעלה. יש אומנם אצלנו בהלכה איסור שמצוות עשה דוחה לא תעשה. מי שלמד מסכת יבמות יודע שיש איזה גדרים, לא שכל אחד ואחד יגיד בשביל המטרה הנעלה מותר לי לעבור על האיסור. כמו שמביאים את הדוגמה יעקב אבינו, לפני מתן תורה הוא נשא שתי אחיות, הוא ראה שהן מתאימות לבניין כנסת ישראל. לאחר מתן תורה, אפילו אם זה נכון שהן מתאימות לבניין כנסת ישראל, אין דבר כזה שבשביל מטרה הזאת מותר לך לעבור איסור של תורה שתורה עשרה שתי אחיות. אנחנו קובעים זה מין כדאיות כזאת, מאיכן לקחו את הדבר הזה? ונכתוב, נחלקו פוסקי דורנו, מעמידים את הרב ההוא באותה שורה כמו הרב שפירא שליט"א. איבדו את ההיררכיה של תורה. לא כל אחד יכול לפסוק הלכות בהנהגת כלל ישראל. אני לא יודע אם התורה יכול לפסוק בענייני הגונה וכדומה, אז בענייני הגד, כלל ישראל, מגיע לפיקוח נפש. מאיפה ההיירות הזו? מאיפה השחצנות הזו? ולפסוק עוד הלכה נגד הרב הראשי. וזה איכות הרבנים, כל איכות הרבנים, זה מאות רבנים שהלכו בדרך הזו. ועוד מסתמכים על הרב זצה. כאילו שהרב זצה אמר ככה שצריכים למד זכות. ודאי שצריכים למד זכות. שאלו אותי, איך אנחנו צריכים להתייחס לחיילים ולשוטרים שפעלו את הדברים האלה? לפי מה שאני התרשמתי רבותיי בשטח, אני חושב שרוב, אני לא אומר כולם, רוב החיילים ורוב השוטרים, לא רק שהם לא עשו את זה בשמחה, הם עשו את, וגם לא עשו את זה בהשלמה, כאילו שהוא יודע שהוא עושה דבר למען עם ישראל של שליחות גדולה. לא היה להם הכוח לפשוט את המדים, להיות בזה הפקודה, ויש גם לגיטימציה, חלק מהרבנים אומרים, כגגל, למען אחדות עם ישראל, למען אחדות צבא ישראל, ועוד כמה מליצות כאלה, מותר לעשות, אז מה? כי נלין עליהם, אם רבנים זקן חצי לבן וחצי שחור, אמרו דבר כזה, מה נלין עליהם? יש בודדים שעשו את זה מתוך ראשון. אנחנו צריכים למקד את הביקורת על הממשלה ועל המצביעים הגדולים שהם תכננו את הדברים האלה. זה כמו שהרמב״ם כותב על הפסוק, האיש אחד יחתם ועל כל הידע תקצוף. למקד את הדין שמיים על אותם הפושעים שהם בזדון עשו. רוב הציבור עשו את זה באמת, הייתי אומר, לא במזיד, גם לא אנוס. זה בבחינת שוגגים ומוטעים. על רוב כלל ישראל צריכים ללמד זכות. אבל הפושעים האלה בודדים, זה נגד תורה הם פנו. ואני לא מדבר נגד המוסר ונגד הציונות. אנחנו בתוך בית המדרש קודם כל צריכים לברר לנו איך, לפי תורת ישראל, איך צריך להיות היחס בזה. ומי שבאמת הולך לאור שיטתו של מרן הרב צאנז, צריך לדעת שאילו הוא היה בזמננו, אין ספק שהוא היה פועל בצורה כזאת. לעשות כל מה שיש להם ידינו, למנוע את הפשע החמור הזה של הרס התיישבות, אבל כפי שאמרתי לכם, זה לא רק הרס התיישבות. הם רוצים פה ללחם נגד השם ונגד המשכו, לפגוע בתדמית הציבורית של שומרי תורה ומצוות. וזה דבר חמור. כמו שאמרו לי, אותם היישובים שרוצים עכשיו לחוסות ביחד, כמו כפר דרום, עצמונה ומורג ועוד כמה יישובים, יש התנכלות שהם לא יהיו ביחד. לא רוצים שאיזשהו ציבור ימשיך בתור עם ציבורי. התפרדו פה ושם. לכן אני אומר שלי אין ספק שאילו הרב הרצל היה בזמננו, הוא היה מפתיל את מלוא כובד משקלו למנוע את הדבר הזה. מישהו שאל אותי, אז מה, אתה חשבת באמת שיש לכם כוח נגד הצבא? אמרתי, לא, לא, אני אף פעם לא חשבתי שיש לנו כוח פיזי נגד הצבא. אמא, אני חשבתי שעוד אחוזים גדולים מאלו שאמורים היו לבצע את זה, ישעו לדברי מרן שפירא שליט"א, ולאותם הרבנים שאמרו שאסור לעשות דבר כזה, אני מדבר באחד ציבור דתי, אלו שיש להם כיפה על הראש. לי הספק שאם עוד כמה אחוזים היו נמנעים מזה, יכול להיות שכל העסק היה נבלע. השאיפה שלי הייתה שאנשים ימנו, אם הם קיבלו לגיטימציה, ואנשים שנקראים דתיים, יש להם כיפה על הראש, הם עשו את זה, אז מה קינה לי לאנשים שאין להם שום גישה של תורה, ולא אכפת להם שום דבר, מקבלים פקודה, עושים את זה בצורה אוף בלייד, כמו שאומרים. זה הייתה שלי. ולכן זה חשוב, רבותיי, דווקא בתקופה הקשה הזאת, שאנשי תורה, אלו שעושים את האמת של תורה. וזה פה רואים שמי ש... צרינו הרב, הציבור שמכונה חרדי, הוא כאילו עומד בצד, זה לא נוגע אליו. שורכים להחריף חבל ארץ, לגלות אנשים, ולסגיר שקר לדי האויב, זה לא נוגע להם, כאילו שזה משהו מבחוץ. אתם יודעים שהרב זצר כותב באחת המקומות, שמי שחי בדור שלנו, ולא יביט אל אור הזרוע של, של תהליך גולת עם ישראל, לא יוכל לכוון בשום דבר למיטה של תורה. אז יש ציבור שהם יודעים את התורה, יוכלים להגיד פלפול בשור שנגח את הפרה, אבל מה ששייך להנהגת כלל ישראל, הנהגה היא לגמרי עקומה. אתם יודעים שגם הנציב בשירת האזינו אומר על הפסוק, עם נבל ולא חכם, מופרש נבל מלשון נובלות חוכמה. הם יודעים את התורה, אבל לא חכם בהנהגה. וזה מאחורי פלפול בשור שנגח את הפרה יוכלים לומר, אבל מה ששייך להנהגת הציבור, זה יצא דברים בשביל כסף, תחת השוחר, מוכרחים, מוכנים למכור את עצמם. בקיצור, מה שייך להנהגה זה הכל. ואתם צריכים לדעת, רבותיי, שהציונות החילונית היא מתנכלת בעיקר לציבור שלנו. כי הציבור שלנו מתערב להם בצבא, מתערב להם בהנהגת המדינה, הוא לא מסתפק שיתנו לו משהו מתחת השוחר וישב בצד. אנחנו רוצים שמדינת ישראל תתנהג לאור תורת ישראל, אם זה בצבא, אם זה ברכת המשפט, אם בכל מערכות החיים. כל, דבר, כל חוק שלא נוגד את חוק התורה, אצלנו זה דין את מלכות הדינה. אבל אם זה נוגד את דין התורה, כולכם ודאי יודעים שהרמב״ם פוסק בפרק ג' מהלכות מלכים, שכל חוק של המלך, אם הוא נוגד אפילו איסור דרבנן, לא שומעים לו. ולכן אם הם אומרים, אפילו אם זה עושה את זה, לא משנה אם זה, אם זה, מי עושה את החוק, אם ממשלה, או כנסת, או קודש הקודשים שקוראים לו בגץ, לא משנה מי עושה את החוק הזה, כל דבר שנוגד תורה, אנחנו צריכים לדעת שזאת גזירה, ואנחנו צריכים להתנהג כמו שחזל הדריכו אותנו, איך מתנהגים בזמן גזירה. לפעמים בזמן גזירה, יש גם מסירות נפש. וכל שכן אם מאיימים על מישהו שיפטרו אותו מעבודה, או שיכניסו אותו לקלבוש שם על השבוע, הוא צריך לספוג את זה, למען קידוש שמו יתברך בעולם. אצלנו יש ערכים מעל התורה, מעל מה שהם קוראים דמוקרציה. דמוקרציה זה עניין של צורת שלטון, זה לא ערכי נצח. ודמוקרציה שאין לה ערכים, אז הרוב יכול להחליט להשמיד את המיעוט. מה מיש להשמיד? וזה דמוקרציה. הרוב שתו תה, או ש... נתנו להם שיבוצ'י, ושיחדו אותם, והצביעו גם. מה זה מרשים? מתוך כובד ראש, מתוך שיקול הדעת, הצביעו. מתוך איומים או מתוך שידולים, השם ישמרנו. לגבינו רבותיי, זה מעל כל הדברים האלה. זה כמו שמי שנמצא בצבא, אם יגישו לו חזיר בצהריים, הוא ידע בוודאות שלא יאכל, או אם יגידו לו להתגלח בצהריים, כי מוצאי שבת, יש מסדר מפקד, הוא יודע שזה נגד התורה, למרות שזה פקודה, אז ישלו לו, אין לו חופשה, אין מה לעשות. גם אם אומרים לו להרוס את הארץ ולהסגיר אותה, זה איסור תורה. ולא כל אחד יפסוק בדברים כאלה, הוא יודע לפסוק. ממי הוא למד? מאיפה יודע לפסוק? ונגד גאון הדור לפסוק בצורה שריותית, שזה לדעתי, זה גובל עם יהירות. אין הסבר לך. לכן זה חשוב שהתלמידים שממשיכים את המורשת של מרן הרב זצ"ל, שהוא חזה את תקומת מדינת ישראל, והוא באמת חזה שתהיה ירידה קשה, הוא כותב באיגרת קמ"ד בחלק א', הוא כותב שאז, כבר אז התחילה השמאלנות, אבל אז היה בחיתוליה, הוא אומר, היד המחומשת בהפקרות ובדרכי הגויים, שהמנבישה את החיים, סביון החיים כאילו ישראלים, בפנים שזה אינו יהודי בכלל, האמור להפך למפלצת ולמשחית ולשנאת עם ישראל וארץ ישראל. כך הוא כותב, בקוף ממדלת, מי שרוצה לראות בפנים. וזה אנחנו רואים מה שיש היום. ההתנתקות ממורשת ישראל הביאה בכנפי ההתנתקות מעם ישראל והביאה התנתקות מארץ ישראל. שלוש הדברים האלה רבותיי רואים שהיום הם הולכים בחד המחדה. זה שולחן שעומד על שלושה רגליים. כשמשמיטים רגל אחת, הדבר הזה צולע והוא מקרטר. ביחוד אם התנתקו מתורת ישראל, אז מה? רוצים לפתור את שיבת עם ישראל לארצו, כמו שהיה בווייטנאם, כמו שהיה בקוריאה? יש איזה טעות. אנחנו מקווים, רבותיי, ששיבת עם ישראל לארצו, למרות שזה מלווה עם קשיים, למרות שזה מלווה מייסורים, מי שחי לאור תורת הנצח, מי שחש את פעמי הגולה, גם אם אנחנו נקלעים למצב שיש מעין נסיגה, לא ליפול ביוש וחושת הדעת. ואת זה אנחנו מוצאים אצל משה רבינו, שזה דגם לכל שאר הגולות. הרי משה רבינו בסוף פרשת שמות אומר, למה הריאות הלמה זה, למה זה שלחתם? משה רבינו בא בטענה, אם לא הגיע זמן הגולה, למה שנשלחתי? ולא רק ששלחותי לא הועילה, היא עוד גרמה להכבדת או לשעבוד. מה השם עונה לו? אתה תראה את השעשה לפרעה, כי ביד חזקה היא שלכם וביד חזקה היא גרשם ארצו. מה זאת תשובה על טענתו של משה רבי? וחז"ל דרשו על פרשת וארא, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם, וידבר אלוקים משה, זה היה בעצמו דיבור, הוא דיבר איתו משפט, זאת אומרת הוכיח אותו, אז שהקשה לומר למה ראה אותה. ומובא במדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, האבות לא הרהרו אחר עמדותי, ואתה הרהרת. כמובן שצריכים להבין מה הייתה במילה של משה ומה הקדוש ברוך הוא עונה לו, זה לא, הפרשה הזאת טעונה גולה, אבל הסבר, אבל מה ששייך לענייננו, תהליך הגולה התחיל, אומרים המפרשים, למה הייתה הכבדת עול השעבוד? הנציב מסביר את פירושו, שזקני ישראל, אלו שהיו צריכים לייצג את העם ולבוא במפגיע אל פרעה לדרוש שלח את עמי ויעבדוני, נשמטו אחד אחד ורק משה ואהרון באו. כלומר עם ישראל לא היה זכאי לתהליך הגולה. אומר לקדוש ברוך הוא, מה שהיה הכבדת עול השעבוד זה לא קפריזה של פרעה, היות והם לא יהיו זכאים, הכבדת עול השעבוד היא משום מידה כזאת שמכאן ואילך הם לא יהיו זכאים יותר להשתבק, ומכאן ואילך נסללה הדרך לתהליך הגולה. זה מה שאומר לו, אתה תראה באשר עשה לפרעה. הקדוש ברוך הוא נתן להם אפשרות, אם הם היו דורשים, אז התהליך כבר היה מתחיל מזמן. הם במו ידיהם, לא רצו, באה הכבדה. כנראה שיש לנו חולשה פה, חלק מהם, אני לא אומר אנשים בודדים, חלק הנהגת המדינה מנעו התיישבות ביש"ע, התנכלו לציבור שלנו, מורידים קרוון פה ושם. כלפי שמה זה הקטרוג גדול, עם ישראל לא זכאי, באה הכבדת הייסורים האלה. כמובן שצריכים להתייחס בדיוק, פרטים, מה ואיך, אבל זה לא המקום פה. אבל העיקרון שאנחנו למדים, שגם אם אנחנו רואים מעין נסיגה, גם אם רואים מעין התרופפות, לא בגלל זה אנחנו חלילה נאבד את האמון שלנו במלאך האלוקי הגדול ששיבת עם ישראל לעצור. אני אומר זה גם פה. עם כל מה שיש לנו ביקורת, רבותיי, זה ביקורת של המדינאים, אבל לא עצם קיומה של המדינה. עצם קיומה של המדינה זה עניין אלוקי, ואנחנו צריכים להודות על השם, לא בגלל שיש היום אנשים שמנהלים באלימות, או הזאת, או הקלימות, איך שנקרא את זה, זה לא שייך לעצם קיומה של המדינה. אנחנו צריכים להודות לשם, המדינה שייכת לעם ישראל, הממשלה מתחלבת, יש לנו בעיה עם הממשלה הזאת, שעונו את העם, עונו את הציבור, ותפסו את השלטון במידה מסוימת, הייתי אומר, באלימות. וגם הבג"ץ, גם כן באלימות. קבוצה, הם מחליטים את מי להכניס, והם לקחו לעצמם הכל שפיט, ואף מדינה בעולם לא ידעו לי שיש דבר כזה. הם צריכים להתעסק בדיני אירועים, אבל לא למי, מי בחר בהם להנגיד את המדינה? זה גם כן אלימות. אלא מה, אילו יהיו חברי כנסת שיהיו גברים, יהיו עושים חוק, מהם התחומים שבג"ץ עוסק בזה? חלקם הגדול זה נמושות, השם ישמרנו, וככה זה נראה. דור דור ודורשיו, בשו חזר מסכת תענית, הפרנס הוא לפי הדור. יש לנו חולשה בדור, לכן זה נראה ככה. אבל אנחנו מאמינים שזה תופעות חולפות, והרמב״ם פוסק בהלכות תשובה, הבטיח התורה שעם ישראל יחזור בתשובה. יכול להיות שכל האירועים שקרו, זה ייתן איזשהו פוש, תיפקח מהעיניים, ועם ישראל יתעורר לגולתו, ויבין שרק דרכה של תורה, תורת הנצח, עם ערכים אמיתיים, עם ערכים קדושים, ובאמת בהזדמנות זאת, אני רוצה להגיד דברי שבח לאותו הנוער הנפלא, שירד לדרום, ועזר, והתנהג בקדושה, הקפיד על דברי צניעות, וידע את הגבול, לא עבר את הגבול, לנהוג, הייתי אומר, במאמצים, במצבי לחץ, הייתי קורא את זה, תואר המאבק. סוף בסוף אנחנו לא נבקים נגד הצבא הבריטי. בתוך עם ישראל יש לנו מגבלות גם בתגובה, נכון, מגבלות. אבל התנגדות פסימית, לא? ללכת לחבק את כוחות המפנים, לדעתי זה משהו חולי פה. הרי חז"ל אומרים שמי שבא חותר על ביתו של מישהו, מותר לו לבעל הבית להתגונן. והתורה לא אומרה, נו, אם הוא בא לקחת ממך את הממון, תשב בצד, משום אהבת ישראל, משום ערבות, כל ישראל רבים זה בזה, כל מיני מליצות כאלה. התורה לא אומרה, כי זה נגד הטבע. באים אנשים לגרש אותך מהבית, לנתק אותך ממקום הפרנסה, לזרוק אותך לרחוב, ואתה תחבק אותו ותנשק אותו ותרקוד אותו. בקיצור, אצלי רבותיי, זה לא דבר שנתפס, זה משהו לקוח מהעולם האלילי. אצל עובדי האלילים הנוצרים, יש להם משפט כזה, מי שנתן לך סטירה בלחי אחד, תושיט לו את הלחי השני. הרי זה נגד הטבע, נגד המציאות, וכמובן שאי אפשר לעמוד בזה. בקיצור, יש פה טעויות גדולות, מי שלא הולך דרך המת, הוא טועה גם בדברים אחרים. אני מקווה שהציבור שנמצא פה, יש לו ממי ללמוד, יש לו מורה דרך, ואם אנחנו נתחזק באורה של תורה ונשפיע על עם ישראל, עם ישראל יתעורר בתשובה. אם אנחנו נמצאים כמה שבועות לפני ראש השנה, אני רוצה באמת לאחל לכל הציבור שנזכה לכתיבה וחתימה טובה ויתעוררות תשובה אמיתית של עם ישראל, יתעוררו, יכירו את הקשר לעמם, לארצם, ומתוך זה גם לאלוקי ישראל. שנזכה באמת כולנו לכתב ולחתם לשנה טובה ומשרה, ונזכה שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל הגזירות לטובה.